שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים אחרי הפסקה קשה מנשוא בלימוד הספר הקדוש אורות. מת רבנו הרב קוק, זכותו הגן עלינו, אמן. ואנחנו בעמוד קוף מם. בפסקה זין. אני לא בטוח שסיימנו אותה. לא סיימנו אותה, נכון. אנחנו מדברים, כן, על מהות כנסת ישראל ותכונת חייה, הפרק הראשון. שני דברים מהירים בישראל, המוסר הטהור בכל שאיפותיו בכללות העולם, באדם, בכל חי ובכל ההוויה כולה, והידיעה שהכל נובע מהקריאה בשם השם ובכל אורותיו היוצאים ממנו. טוב, הרב כאן אמר הרבה מאוד דברים במשפט קצר, רק צריך להסביר אותו. גם מפורסם, אחת השאלות שעלתה בדורות האחרונים בפילוסופיה זה האוטונומיה של המוסר. כלומר, האם המוסר זה דבר שעומד בפני עצמו או שהוא מחובר לאלוהים? כן? כלומר, יש גם אופציות אחרות, אבל למשל, כאלה שאומרים, מוסרי זה מה שהשם קובע. אז בעצם זה דרך לומר שאין דבר כזה מוסר. אם מה שמוסרי זה מה שאלוהים קובע, אז על פי מה הוא קובע? כן? סתם איך בא לו? אלא ברור שכשאנחנו מדברים על המוסר, אנחנו מדברים על מערכת בעלת הגדרה אוטונומית, והשאלה היא, האם בתוך המערכת האוטונומית הזאת של המוסר, אנחנו מוכרחים או לא להכניס את אלוהים? עמנואל קאנט אמר שהמוסר הוא אוטונומי, הוא צו קטגורי של התבונה, ולכן המוסר מחייב גם בלי אלוהים. אמנם קאנט היה מאמין, האמין באלוהים, אבל הוא האמין שהמוסר עומד בפני עצמו. והיו לו קצת ראיות לדבר הזה. אחת הראיות היא, הייתי אומר, קיומית. אני גדול הפילוסופים בדורי, ואני האדם המוסרי ביותר על פני כדור הארץ, ואני גרמני. זה אומר שגרמניה, שהצליחה לייצר פילוסוף כל כך חכם כמוני, היא גם האומה המוסרית ביותר. ומכיוון שאני הגעתי למסקנה שהמוסר מתחייב מתוך הצו הקטגורי של התבונה, מזה משמע שצריך רק שגרמניה תאמץ את הפילוסופיה שלי והיא תהיה האומה המוסרית ביותר בעולם ותהווה דגם של מוסריות. וככה הוא היה משוכנע. אני פחות או יותר סיכמתי בצורה קצת קריקטורית את מהלך המחשבה שלו. יש לי הרגשה שמשהו בהיסטוריה קצת פיקשש בכיוון הזה, אבל כנראה שיש הכרח לקשור את המוסר לרצון האלוהים. לא במובן הזה שאלוהים באופן שרירותי קובע מה מוסרי ומה לא מוסרי, אלא שחלק מן המערכת המוסרית זה להבין שכשאני מוסרי אני עושה את רצון השם. מובן מה שאני אומר? מה לא הבנת? המוסר קשור לאלוהים. איך הוא קשור לאלוהים? אפשר להגיד, דבר שהוא לא לגמרי לא נכון, אבל לא לגמרי נכון גם כן, שהדבקות באלוהים זה גם עניין מוסרי, או האמונה דבר מוסרי. או משהו יותר נכון, לומר שכאשר אני מתנהג באופן מוסרי, אני בעצם בזה עושה את רצון האלוהים. ברור? זהו. זה נקרא קישור של המוסר לאלוהים. עכשיו זה ברור, נפלא. עכשיו, יש על זה הערה מעניינת של המלבים בפירושו לתורה, על הפסוק רק נראית אלוהים במקום הזה והרגוני, על דבר אשתי. הוא מסביר שהפלישתים, הרי אבימלך אומר לאברהם, למה הסתרת שהיא אחותך? מעשים אשר לא יעשו עשית עמדי. ומה בעצם התוכן של הטענה של אבימלך? אבימלך אומר, אני לא מצרי. אצל המצרים הם אנשים שטופי זימה, ברברים. אפשר להבין ששם הסתרת את הזהות של שרה. אבל אנחנו, הפלישתים, אנחנו אנשים דווקא מנומסים. מתנהגים לפי כל אורחות המוסר. ועל זה עונה אברהם, כן, אבל אין יראת אלוהים. זאת אומרת, הקיום של המוסר אצלכם איננו נובע מההכרה שזה רצון האל. ולכן, כשיתגבר היצר הרע, כל הערכים המוסריים ייפלו, והרגוני על דבר אשתי. והוא מסביר שם המלבים, כי יש פילוסופים בין האומות שאמרו שהמוסר לא צריך את אלוהים, ועל זה ענה אברהם מה שענה. כן? כלומר, המלבים שהכיר את השיטה של קאנט, הוא מאיר על כך. אגב, יש מספר מקומות שבהם המלבים מצטט את קאנט, בלי להגיד את שמו. כן? אבל הוא מאוד ברור. יש מקום אחד שהוא כותב, בחוכמת התבונה, בתבונת התאורה הנקייה, משהו כזה. הוא כותב, אמרו חכמי האומות כך וכך. טוב. אז אם כן אומר הרב, בעם ישראל יש לנו שתי הערות, באלף, כן? שני דברים מאירים בישראל. האחד, המוסר הטהור. עכשיו כאן הרב מרחיב מאוד את המושג של המוסר. המוסר זה לא רק האתיקה, דהיינו מערכת היחסים המוסדרת בין בני אדם, אלא יש מוסר טהור בכל שאיפותיו בכללות העולם, כלומר גם המוסר בין אומה לאומה, בין אדם לחברו, באדם ובכל חי. יש מוסר כלפי עולם החי. מהי מערכת המוסרית בין האדם לבין בעלי חיים? ובכל ההוויה כולה, האדם וכללות הקוסמוס. כל זה נקרא מוסר. מי אני ביחס להוויה כולה? ההוויה כולה ביחס אליי. איך כל זה פועל? כל זה חלק מן המוסר בתפיסה היהודית. והדבר השני, הידיעה שהכל נובע מהקריאה בשם השם. עכשיו הוא מרחיב גם את המושג הזה. מה זה קריאה בשם השם? ובכל אורותיו היוצאים ממנו, שזה בעצם אומר ששם השם לבדו זה לא מספיק, אלא יש התפשטות של רעיון האמונה בנפש, ושהמוסר נובע מהקריאה בשם השם, ובכל אורותיו המתפשטים ממנו. עד כאן מובן? יפה. עכשיו, הדבר השני, הבאים ברעיון עד שיצא שם הנכתב והנקרא. והיוצאים, מה זה השם הנכתב? שם הוויה. הנקרא, שם אדנות. נכון? יותקה ואבקה לא מבטאים, שם אדוני מבטאים. אז זה השם הנכתב והנקרא. והיוצאים בדרך תולדות של כינויים והרגשות שהם כולם אותות של מציאות עליונה באושר הווייתה. כל זה נקרא קריאה בשם השם. בדרגות שונות של נעלם וגלוי, כל השמות האלוהים לפי הרב בעצם הם מגמות מוסריות אלוהיות. נאמר את זה כך. כאשר נברא האדם הראשון, כן, אז כאשר נברא האדם הראשון, הדבר הראשון שקורה לו זה שאלוהים ידבר איתו, נכון? ויצב השם אלוהים אל האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. איך אנחנו קוראים לאדם שאלוהים ידבר איתו? נביא. מפורסם הדבר באומה שכדי להיות נביא צריך להגיע למעלות שדורשות מאמץ רב. אדם לא נהיה נביא סתם ככה. כן? זה דורש הרבה מאוד התפתחויות. שלא לדבר על זה שזה כבר 2400 שנה שאין לנו אחד כזה. כן? שזה מצער מאוד. היינו מאוד רוצים. אבל אין. יש כאלה שטענו שהם היו. זה נכון. אני לא אמרתי שלא היו כאלה שטענו, יש גם היום כאלה שטוענים, ואני ביקרתי אותם, במחלקה גם. כן. טוב, בסדר, בסדר, אני יודע. בכל מקרה, זה לא פשוט, נגיד, בסדר? הנה, פתאום האדם הראשון רק נברא, לא עבר שום קורס לכלום, לא למד אפילו מסילת ישרים, תרח הוא נביא. דף גמרא הוא לא יודע. ועל המקום הוא נביא. איך זה יכול להיות? התשובה היא שהמצב הנורמלי של האדם זה הנבואה. ככה לפחות מהתורה. כלומר, אם ברגע שהוא נברא, אלוהים מדבר איתו, אם הוא לא קלקל, אז הוא נביא. אבל באו קלקולים. ואז הנבואה הפכה להיות דבר שקשה להשיג אותו. אבל זה אומר שבמקור זה היה טבעי. עכשיו, מה הדבר הזה אומר? למה זה כזה מובן מאליו שאדם צריך להיות נביא? כי זה לא פייר, זה לא מוסרי. לזרוק את האדם לתוך חלל ההוויה, ללא כל הכנה, בלי לדבר איתו. זרקו אותי אל השטח, לא אומרים לי מה רוצים ממני. אם אני חתול, לא צריך. החתול יודע באופן טבעי מה הוא צריך לעשות. הוא אפילו לא יודע שהוא יודע. הוא עושה מה שצריך לעשות. אבל האדם, ברגע שהוא בעל דעת, יכולת של הפשטה, קונצפט בלעז, אז הוא זקוק למי שידבר איתו. אז בלי לדבר איתו זה עולם דמוני, עולם לא מוסרי, שדי. לכן יש הכרח שתהיה הנבואה. עכשיו, למה אני אומר את זה? יוצא לפי זה שהקריאה בשם השם היא לא תולדה של המוסר, היא חלק מהותי, מובנה של המוסר עצמו. מובן מה שאני אומר? כן.
על פי תפיסות המוסר ביהדות, כן אפשר להגיד שזה פייר, לא לדבר.
אה? אם אני לא מדבר איתך, סימן שאני כועס עליך. יש מצבים פדגוגיים שמצריכים את הפסקת התקשורת. זה כל מחנך יודע, כן? ודאי. כלומר, לא אמרת לי כלום, אז זה ממש לא פייר. בסדר? הרי זה כמו שמשל, ילדים. ילדים הם אנשים טובים. בכלל, אם לא מקלקלים, הוא מתפקד כמו שצריך. אבל יש דבר אחד שהוא לא יודע, מה שלא אמרו לו. כלומר, הילד איננו יודע, זה דבר שמאוד חשוב שישימו לב אליו. ילד איננו יודע מה שלא אמרו לו. ברגע שאמרו לו, פעם אחת הוא יודע. ואז כל מערכת היחסים שלו ביחס לאותו הדבר משתנה. לקבל או לא לקבל. בסדר? כן. ייתכן מאוד, זה בדיוק משהו רמז. ייתכן מאוד שהפסקת הנבואה יש לה תפקיד פדגוגי, לא נגד. אבל צריך לדעת, אבל המסגרת הכוללת היא שצריכה להיות תקשורת. או. טוב. אז זה מה שאומר כאן הרב. הבאים ברעיון, כן, האורות של שם השם, עד שיצא שם הנכתב והנקרא, והיוצאים בדרך תולדות של כינויים והרגשות. כן? יש הרי מלבד שם הוויה ושם עדנות, יש כל מיני שמות אחרים, אלוהים, צבאות, שדי וכו'. אבל יש גם כינויים וכינויי כינויים, כגון רחום, חנון וכדומה. ויש עוד פחות מזה. כן? לפעמים דברים שבהם שם שמיים הגלוי לא מופיע, אבל זה נמצא שם. למשל, האופטימיות. אדם אומר, שמה, אלוהים? לא יודע מה זה, לא מאמין כל כך, לא נראה לי. אתה אופטימי? כן, אני אופטימי. אז זה נקרא שאתה מאמין. זה נקרא כינוי של כינויי כינויים בדרך רחוקה, אבל זה נמצא שם. בסדר? נכון, הקומוניסט שמאמין באופן אופטימי בקומוניזם, זה סימן שהוא מאמין באלוהים. לא, האלוהים שלו הוא לא יודע להגדיר אותו, אולי זה טוב שהוא לא יגדיר אותו, אבל הוא אופטימי, מה פתאום הוא אופטימי? הרי אם אתה לוקח את הקומוניזם לבדו, אין שום סיבה להיות אופטימי. מה, כל מה שיש בחיים זה במה למלא את בטני? איך זה יכול להיות? כן? אני לא קבע. טוב, למרות שיש לי קבע. איפה אנחנו? המוסר בלא, פעם, היו אומרים בקולחוזים, בוטלה אספקת הנשמות. כן? כמו שהנה, הגווניות לא הגיעו, אז יש פעמים, נשמות לא הגיעו, אפשר להסתדר בלי. כן? ילדותיות כזה. טוב, המוסר בלא מקורו. הוא אור פנימי מרכזי שאין לו היקף. סביבה מקורית. סופו להידלדל. זה מה שהרב גם באורות הקודש אומר, המוסר לא יעמוד ללא מקור. מה זה לא יעמוד? הוא יחזיק זמן, מעמד זמן מסוים, אבל בסוף לא יעמוד. אין לו מקור, אין לו רקע שמתוכו הוא צומח. כן? אתה אומר לי להיות מוסרי, למה? כן? תהיה בן אדם. למה? לא רוצה להיות בן אדם. רוצה להיות חיה, מה? למה לא? זה אתה אומר, אני אומר הפוך. דווקא להיות חיה יותר נחמד. כן? כלומר, זה ברור שיש מעלה בלהיות מוסרי, ואנשים רוצים להיות בן אדם, בין אמנש, כמו שאומרים בערבית. אבל בכל זאת, מי שיגיד שהוא מעדיף את היצר הרע, אין לך טענה נגדו. אז מה? זה כמו, יש ספר של אפלטון, שנקרא גורגיאס, שבו יש ויכוח על זה. יש, סוקרטס מתווכח עם זה אדם, שטוען שהדבר הטוב ביותר לאדם זה להיות רשע. כן? וסוקרטס מביא כל מיני טיעונים נגדיים, למה זה רע להיות רשע, והרשע הזה דוחה אותו. מביא טיעונים הפוכים, עד שבסוף הוא אומר לו, אבל תדע לך שבבית דין של מעלה ישפטו אותך. כן? ובזה מסתיים הספר. הוא מסתיים לספר איך שופטים את הנשמות בעולם העליון, אלה הולכים לגיהינום, הולכים לגן עדן. אפלטון מספר. הבעיה היא שסוקרטס אין לו שום ראייה למה שהוא אומר. כלומר, בסופו של דבר, מי שלא מאמין שיש משפט, יגיד, אין משפט. אז מה שאומר כאן הרב, כן? אגב, יש בכלל, ביטוי פעם אמר לי תלמיד במכון מאיר, משפט נחמד, הוא אמר לי, יצר הטוב משלם בתשלומים, אבל יצר הרע משלם במזומן. טוב, אז מה שאומר כאן הרב, המוסר בלא מקורו הוא אור פנימי מרכזי שאין לו היקף סביבה מקורית, סופו להידלדל. וערכו בעמידתו גם כן ממועט הוא. כלומר, גם בזמן שהוא עומד עדיין, ערכו ממועט. ההופעה הנפשית לקישור האלוהי, כשאין המוסר וערכו מירים כראוי, נגיד הפוך. מי שאומר, אני עושה מה שאלוהים אמר. למה אתה אוהב את רעך? כי זו מצווה. ואם לא הייתה מצווה, הייתי שונא אותו. אז סימן שיש משהו חסר פה, בנפש. היא תוכן מקיף, חסר מרכזיות. כן? כלומר, זה... אז לכן צריך שני הדברים. ישראל וישורון כוללים ההיקף והפנים. ישראל במובן של ישר עם אל, כלומר, בהתייחסות למקור האלוהי. ישורון מלשון ישר, בלי קשר למקור האלוהי. ישורון, סתם, ישר. והמוסר, המוסר הוא מקורו האלוהי. כן? במקרה הזה ישורון וישראל. שהוא ינצח ויכריע את כל העולם כולו ויזריח אורו של משיח. כלומר, המגמה המשיחית באה על ידי התפשטות של ההרמוניה בין שתי המגמות האלה. אז זה המוסר הטבעי. כן, אפשר להגיד. בהקשר הזה, כן? לא בעיה.
יש מוסר טבעי.
עדיין שיש מוסר טבעי. הרב לא אמר שלא, ההפך, הוא אמר שיש. נכון, אבל אם הוא לא יכול לעמוד לבדו, סימן שהוא עומד. הוא אמר אחר כך, הוא אמר את המגמה ההפוכה. ההתייחסות לאור האלוהי, בלי המוסר הטבעי, גם זה מדלדל את נפש האדם. כן, היה בספר אמונות ודעות לרבינו סעדיה גאון, אז הוא אומר שהוא התווכח, אני חושב עם נוצרי, על השאלה האם אלוהים יכול לצוות דבר לא מוסרי. וכאשר אותו גוי אמר לו שכן, ושזה המוסרי, אז רב סעדיה אומר, ואז הפסקתי לדבר איתו. כלומר, רב סעדיה אפילו לא נתן מקום לוויכוח. כלומר, אם אתה אומר שרק בגלל שאלוהים אמר זה מוסרי, סימן שאינך מבין מה זה מוסר. אכן הוא הפסיק את הדיבור איתו. טוב, זה קשור לתורת האופטימיות הכללית של רב סעדיה. שהוא אופטימי ביחס לשכל האנושי, ביחס למוסר האנושי וכו'.
המוסר האנושי צריך להתיישר עם ציווי אלוהים?
אז יש לך, אז ברגע שאתה רואה ניגוד, אז אתה צריך לפתור את הניגוד. לא אמרנו שאין ניגוד, אתה צריך לפתור אותו.
כן? ואז מה, איך בעצם פותרים אותו?
בשביל זה יש בית מדרש. בית המדרש הוא המקום שבו אתה פותר אותו. אבל צריך להיות אמיתי.
אולי לא יכול להשתנות, והמוסר לא יכול להשתנות, כי...
אז אולי לא הבנת נכון את אלוהים, ולא הבנת נכון את המוסר. זה יכול להיות. גם הציווי מתפתח.
כן.
כן.
המוסר משתנה גם בין תרבויות, וכאן העניין שיש מוסר וכאילו, וכאילו יש לעניין הכרה.
המוסר לא משתנה בין תרבויות. זה בדיוק הטענה הדתית הזאת, היא מוטעת. המוסר לא משתנה בין תרבויות. יש מוסר אוניברסלי. כל הוויכוח הוא לגבי המימוש. יש, כולם מסכימים על אותם הערכים. השאלה היא, איך, מה עושים, איך הערכים האלה מתממשים במציאות. עכשיו, כולם מסכימים שלרצוח זה רע. אין מי שלא חושב את זה. מה נקרא רצח, על זה יש ויכוח. איך זה, אמרתי לך, דוגמה. כולם מסכימים בכל התרבויות שזה רע לרצוח. כולם מסכימים. כולל הברברים היותר גדולים. יש לי ויכוח, מה נקרא לרצוח? בסדר? עד כאן להיום. שלום.